ברוכות וברוכים הבאים לרחוב יפו, הלב הפועם של ירושלים. שכונות צבעוניות, סולטנים מוטמנים, פקידים בריטים וחיבור בין מזרח ומערב.
היי, אתם בעיר ציון עם איה ואבי. אנחנו זוג שאוהב את ירושלים ומטייל בהמון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נסייר ברחוב יפו, מרחובותיה המרכזיים של עיר הבירה המודרנית. הסיור יארך כחצי שעה. התחנות של הסיור מסומנות במפה שבקישור, וניתן לעבור לתחנה מסוימת בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל, שמחו עלינו ולכו בעקבות האוזניים. חוץ מזה, אנחנו ממליצים לכם להוריד את הסיור לפלאפון, כי יש לפעמים בעיות קליטה. את הסיור נתחיל בסמוך לפסל העשוי אבן ירושלמית בהירה על במת לבנים כהה, ובו מרגמה שחורה הקרויה הדוידקה, כשם הכיכר. מוזמנות ומוזמנים לעמוד בין הפסל לבין הפסים של הרכבת הקלה.
כיכר הדוידקה שאנחנו עומדים בה עכשיו קרויה על שם נשק המרגמה ששימש את כוחות ההגנה במלחמת העצמאות. מרגמה שקרויה על שם דוד לייבוביץ', היזם והמוציא לפועל של הרעיון.
כפי שניתן לראות באנדרטה בסמוך אלינו, אשר עוצבה על ידי האדריכל אשר חירם, החלק העליון בשתי הקצוות שלה עשוי אבנים בולטות בתצורה מעין אליפטית כזאת. זה היה השראה ששאב הפסל מכובע הגרב של הפלמח. אך ראשנו
לא ישך. על אף שמדובר בנשק לא מדויק בכלל, ולמרות שיוצרו כמה מרגמות בודדות, הוא הטיל פחד על הכוחות הערבים וגרב להיבהל ולברוח, בעיקר בגלל הרעש החזק שהוא עשה.
נחצה בזהירות את מעבר החצייה מאחורינו על פסי הרכבת הקלה. חציתם את הרכבת הקלה? אחרי שחצינו, נתחיל לרדת עם רחוב יפו לאורכו נתקדם לאורך כל הסיור, ככה שאין איך להתבלבל. כאשר משמאלנו פסי הרכבת הקלה, נחפש שימור היסטורי של שער בודד. הוא יהיה מימיננו, ולתחנה האחרונה של הרכבת הקלה, בהמשך הירידה. הרוח מנשבת על המים, בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים גבוה לשמיים. שבט יהודה בשנת 2000, הרוח מנשבת על המים, בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים גבוה לשמיים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים. נביט ימינה לעבר שרידי השער, המורכב מעמודים של אבן ירושלמית וסורגים שחורים. במרכז המשקוף השחור נזהה כיתוב עם שנת ההקמה, 1882, ומתחת בצרפתית שם המוסד, אליאנס ישראלית יוניברסלה אינסטיטושן פרופישנל, או שעדיף שנדבר בעברית, בית ספר בקצועי של רשת אליאנס. בסוף המאה ה-19, צרפתית וגרמנית היו שפות הלימוד החשובות בעולם. כמה שנים מאוחר יותר תתפרסם מלחמת השפות והמאבק על בחורתה של השפה העברית.
מאחורי השער ההיסטורי נזהה את המתחם המוכר בירושלים כבניין כלל.
בניין כלל הוכר כאחד הכישלונות הארכיטקטונים המפוארים של ירושלים. לצורך הבנייה נהרס מבנה בית הספר ההיסטורי של רשת אליאנס, שהיה מראשוני בתי הספר המקצועיים והמודרניים בעולם.
וכיום השאירו לנו רק את השער, הסמוך אלינו כאנדרטת זיכרון לבניין יפהפה וחשוב, שהיה והינו.
ועד היום מהווה המרחב הנטוש באחת הנקודות הכי מיוחדות ומרכזיות בירושלים, כשל תכנון עירוני מהמעלה הראשונה.
אך אבי, אבל יש לנו גם ניצצות של תקווה. על גג הבניין מתקיים כיום נווה מדבר עירוני, המופעל על ידי עמותת מוסללה, ומהווה מרחב שבחבר בין אומנות, מודעות סביבתית וחשיבה מקיימת.
עמותת מוסללה היא קהילת יוצרים ירושלמים המאגדת אמנים, פעילים חברתיים, אנשי חינוך ויזמים, ופועלת בעיר מאז שנת 2009. בהחלט שווה לקפוץ לבקר ולקחת חלק בעשייה המשותפת למען העיר, וגם סתם לקבל השראה מהיופי שעשו שם למעלה.
אני מתה על יוזמות ירושלמיות, באמת.
כן, כמו שלנו נגיד. נמשיך לרדת ברחוב יפו בסמוך לרכבת הקלה.
מימיננו נעבור עכשיו את צמתת משיח בורוכוף, ונעצור להביט בה כמה רגעים. בורוכוף, שאת ביתו נראה עוד מעט ממש בהמשך הרחוב, היה עסקן ציבורי בוחרי ונמנה עם מייסדי בית היתומים הספרדי, שממוקם בסמטה זו.
רואים את השלט של בית כנסת אחדות ישראל על שמולי הגרדום על הבניין בתוך הסמטה? הוא נוסד בשנות ה-20 ובו התפללו רבים מלוחמי האצ"ל והלח"י. בית הכנסת נמצא בבית היתומים הספרדי. הבניין הארוך עליו נמצא השלט.
ומימין לשלט של בית הכנסת, כמה מטרים מימיננו, נזהה חנות ספרים מיתולוגית בשם הולצר ספרים, אשר מוכרת לכל ירושלמי וירושלמית שמחזיקים מעצמם.
בהולצר מקיימים גם אירועי תרבות אינטימיים בגלריה של הקומה השנייה, ערבי קריאה, הרצאות, דיונים פילוסופיים, הכל בחינם. הקהל מהווה מיקרוקוסמוס של ירושלים. יהודים וערבים, חילונים, דתיים, חרדים, וכל מי שבא.
קיצר, ממליצה להיכנס לכל חובבי הז'אנר.
נמשיך לרדת ברחוב יפו ונביט על העסקים השונים שפועלים סביבנו.
רבים מהנכסים והחנויות סביבנו מוזכרים בדמי מפתח. מושג משפטי אשר מאפשר לזכור את הנכס במחיר קבוע לתקופה ארוכה, ולכן עד היום קשה מאוד להוביל שינויים במרכז העיר של ירושלים.
מימיננו נזהה עכשיו על הבניין המוערך את השלט הכחול של המועצה לשימור אתרים, ליד מספר יפו 85, ולצידה את הסמטה הנסתרת עם השער לסמטת חיים אלבוחר, שהיא הכניסה לשכונת אבן ישראל. מזהים? נעצור ליד השלט לכמה רגעים.
אבן ישראל היא אחת השכונות הראשונות שהוקמו מחוץ לעיר העתיקה, כחלק מקומפלקס השכונות המוכר כמתחם נחלות.
ויש לנו פרק יהודי על השכונה שמתחיל ממש כאן ומסתיים בשוק מחנה יהודה. מזמינים אתכם לשמוע אותו בהזדמנות. אנחנו נמשיך לרדת ברחוב יפו כשמשמאלנו הרכבת הקלה.
רחוב יפו קרוי על שם הדרך המובילה לעיר הנמל יפו. וזאת גם הסיבה מדוע קרוי הרחוב הראשי של העיר יפו, שדרות ירושלים.
רק בשנת 1869 ולקראת ביקורו של הקיסר האוסטרו-הונגרי פרנץ יוזף, נסללה הדרך הראשית ירושלים יפו לכל אורכה. עד אז התנהלו המסחר והתנועה על גבי חמורים ובהמות מסע בלבד.
ומשנת 1897, הממשל העותמני הפסיק לנעול את שערי העיר העתיקה בלילות, כי התנועה ברחוב הפכה להיות כל כך משמעותית, גם ביום וגם בלילה.
רחוב יפו משקף הלכה למעשה את התמורות המרכזיות שעברה ירושלים, מעיר נידחת בקצה האימפריה העותמנית לבירתה של מדינת ישראל.
נעצור ונביט משמאלנו. מעבר לפסי הרכבת הקלה ומימין לסמטת ראול ולנברג, נזהה עכשיו בית פרטי מפואר עם ארקדה המורכבת משלוש קשתות, ושער כניסה מרשים שמאחוריו שני ברושים.
כשאנו צופים בחזית הבית מעבר לפסי הרכבת הקלה, נזהה על העמוד השמאלי של שער הכניסה אריה מאבן, אשר מקבילו בעמוד הימני נגנב לצערנו לפני כמה שנים. בית יפהפה זה נבנה על ידי משפחה גרמנית נוצרית, נרכש על ידי משיח בורוכוף, שאת הסמטה על שמו עברנו לפני זמן קצר, ונמכר לבסוף לבנק ברקליס, ששייך כיום לבנק דיסקונט.
כפי שניתן לראות, הגינה האחורית השקטה שלו הפכה לבניין דירות עצום בגובו. מעניין מה בורוכוף היה אומר על זה. נמשיך לרדת עד לצומת הבא.
וכמה עוצמתי הוא שמו ההיסטורי של הרחוב? אחרי קום המדינה ניסו לשנות את שם הרחוב הראשי של ירושלים לרחוב הרצל. קלאסי. הניסוי נכשל.
התושבים המשיכו לקרוא לרחוב על שם העיר יפו, והרצל קיבל בסוף פינה חדשה בירושלים. ברחוב המוביל מגשר המיתרים כיום להר הרצל. רק מראה כמה כוח יש לנו כחברה.
מדהים. תוך כדי שאנחנו יורדים ברחוב יפו, יש דבר נוסף שתמיד צריך לדבר עליו בירושלים.
הקור?
לא, גם. אני מתכוון דווקא למוטיב המשותף של המבנים, האבן הירושלמית.
נכון. בתחילת תקופת המנדט הבריטי, מושל ירושלים הראשון מטעם הבריטים, רונלד סטורס, חוקק חוק עירוני המחייב כל קיר חיצוני בירושלים להיות מחופה באבן מסוטטת, כחלק מתוכנית המתאר העירונית.
מטרת החקיקה הייתה לשמר את סגנון הבנייה העתיק של העיר ולא לאפשר שימוש בחומרים מודרניים כמו בטון וטיח. אחרי קום המדינה, אמנם נבנו ברחבי העיר הרבה מבנים מחומרים אחרים, אבל האבן הירושלמית נשארה סימן היכר בולט של עיר הקודש.
נתקדם לצומת ה-X'ים בפינת הרחובות יפו קינג ג'ורג'.
בפינת הרחובות נפנה ימינה ומיד נביט בצד ימין על השלט ההיסטורי מאבן, אשר מתעד את חניכתו של הרחוב. הוא נמצא ליד מספר 2 ברחוב קינג ג'ורג'.
מצאתם את השלט על לוח האבן?
השלט כתוב בשלוש שפות, כפי שהקפידו הבריטים, ערבית, אנגלית ועברית.
חנוכת הרחוב נערכה בשנת 1924, במעמד הנציב העליון הרברט סמואל, מושל ירושלים רונלד סטורס, וראש העיר ראב נששיבי.
והרחוב עצמו נקרא על שם המלך הבריטי באותה עת, קינג ג'ורג'.
המלך ג'ורג' היה המלך שבתקופתו ניתנה גם הצהרת בלפור, ולכן אחרי דיונים רבים הוחלט לבסוף לשמר את השם גם לאחר קום המדינה, בדומה לשימור שמו של הרחוב גם בתל אביב.
מימין לשלט על חניכת הרחוב נזהה שלט נוסף קטן אשר מוטבע באבן, המנציח את משרד המהנדסים שבנו את הבניין המקורי, שראה שייך למשפחת ולרו הירושלמית. נרים את הראש עכשיו למעלה ונזהה תומכות אבן מסוגננות וכמה ברזלים כהכנה לתוספת קומות שמעולם לא נבנו.
האמת שאני אוהבת את ירושלים ככה, נמוכה וביתית.
נפנה את מבטנו חזרה לצומת ונחצה אותו בזהירות כאשר האור יהיה ירוק.
בין אם אתם חוצים כבר את הצומת או שאתם ממתינים בסבלנות באור אדום, נביט על הצומת עצמו. אנחנו נמצאים בצומת ה-X'ים, הקרוי כך בשל מעברי החצייה האלכסוניים שחצו אותו בעבר, ואשר היה הצומת הראשון בירושלים בו הותקנו רמזורים בשנות ה-50.
הצומת היה המרכז המסחרי החשוב ביותר בירושלים עד מלחמת ששת הימים, והאמת שעבור רבים הוא משמש ככה עד היום.
חציתם את הצומת? נמשיך לרדת במורד רחוב יפו כאשר הרכבת הקלה משמאלנו.
תוך כדי שאנחנו יורדים, נביט מעבר למסילת הרכבת משמאלנו על הבניין המאורך, המכונה בניין העמודים. מזהים חנויות פנימיות בין העמודים החיצוניים היוצאים החוצה אל הרחוב?
בניין העמודים יועד לבניין משרדים בסוף תקופת המנדט ותוכנן להתנסה לארבע קומות. ומתקופת המנדט מחכים תושבי ירושלים לקומות הנוספות.
נתקדם ברחוב יפו.
רחוב יפו הוא היה הרחוב הראשי שהוביל מירושלים ליפו. זה היה דרך הראשית שהובילה משער יפו בעצם לכיוון יפו.
זוהי פרופסור רות קרק מהמחלקה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, שכתבה ספרים רבים העוסקים בהתפתחותה של ארץ ישראל בעת המודרנית. נמשיך לרדת עם הרחוב כאשר הרכבת הקלה עדיין משמאלנו.
כשהייתי צריכה לעשות לפעמים קניות, אז פה ושם היו כל מיני חנויות שלא הייתה ברירה אלא להגיע אליהם. בבניין העמודים היו כל מיני חנויות של נעליים, פריימן אלביין ופרידלנדר, שהיו חנות חשמל, אחד שלמד איתי בתיכון ועד היום הוא בקשר איתי. היום הוא נראה לי מאוד עלוב, מה אני אגיד לכם. סך הכל הוא ירד מגלולתו.
ירושלים כנראה אף פעם לא תרד מגדולתה. אבל עסקני הציבור שלה, זה כבר משהו אחר.
אני שומר על זכות השתיקה. משמאלנו, במורד הרחוב, מול הכניסה לסמטה הקרובה, נזהה בניין עם גג רעפים אדום, שחלקו שימש כתחנה המרכזית של ירושלים. מהחנויות יצאו האוטובוסים של חברת אגד לתל אביב ובאר שבע.
כבר בשנת 1959 עברה התחנה המרכזית מערבה על רחוב יפו. והיא נמצאת כיום בסמוך לתחנת הרכבת נבון.
אגב, תחנת נבון, בשנים הקרובות מתוכננת תחנת רכבת מרכזית ממש באזור זה. והתחנה האחרונה של הרכבת התת-קרקעית תהיה במתחם התחנה סמוך לחן הירושלמי, תוך סגירת מעגל היסטורית.
נייס. נמשיך ללכת ברחוב יפו לכיוון עיקר ציון. ירושלמה, איך היה למי, אילון או לא זה, אוהם בנמי. Shilana Jerusalem ikayalami kilo no lo sé u hambenami. הגעתם לכיכר ציון? Shilana אחרי שנכנסנו לכיכר ציון מרחוב יפו, נביט ימינה ושוב ימינה על הכניסה הראשית לבניין סנסור, שעל חזיתו שילוט כחול של המועצה לשימור אתרים. הבניין מהווה את אחת הפינות של מתחם המשולש הירושלמי.
מצאתם? חפשו שלט אליפסי מעל הכניסה הראשית למבנה. עליו נזהה את השם סנסור בלטינית וברדרס באנגלית. הוא שמם של בעלי הקרקע המקוריים. בקומה התחתונה בסמוך אלינו שכן קפה אירופה, שהיה מקום מפגש מרכזי לאנשי רוח בתקופת המנדט וגם אחרי קום המדינה.
ואיזה יופי של מבנים עוטפים את הכיכר מכל הצדדים שלה, אה?
סגנון הבנייה של הבתים מאפיין מאוד את הבנייה האירופאית של המאה ה-19, ולכל אחד מהם יש סיפור בפני עצמו. חלק מהם משמרים את הסיפורים עד היום, מאוד שחלק הוחלפו בבתי מלון או נהרסו עם השנים.
למשל, מזהים את הבניין הגבוה עם הלוגו של מלון הרברט סמואל, אליו צריך לעלות כמה מדרגות? במקום עמד בעבר קולנוע ציון משנת 1912, שהיה מבתי הקולנוע הראשונים בירושלים.
הקולנוע הוותיק החל למעשה כריינוע, שזה סרט ללא פסקול, והתפתח עם השנים להיות הקולנוע המפורסם בעיר עד שנסגר בתחילת שנות ה-70. לא פלא שזאת הפכה להיות הכיכר המרכזית בעיר.
והכיכר עצמה התפרסמה בהפגנות הרבות שלה, כולל נגד מדיניות הספר הלבן המנדטורית, נגד הסכם השילומים עם גרמניה, הפגנות הפנתרים השחורים, ועד היום עם אירועים פוליטיים בוערים.
תיקון העוול! הגרמנים
תיקון... ובהקשר הזה, נביט עכשיו מעבר לרכבת הקלה לרחוב יפו 44. שם שכן מלון רון תל אביב.
מזהים את המרפסת המרכזית בקומה השנייה?
המרפסת התפרסמה בנאומו של בגין בהודיע על פירוק האצל.
וזה לא הדבר היחיד. על אותה מרפסת עמד בשנת 1995 יו"ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, ובקהל נישאו כרזות עם יצחק רבין במדי אס-אס. כל זאת, כחודש לפני שהוא נרצח.
וסכנה ממשית לעתידנו בארץ הזאת.
כיום מתוכנת במבנה מלון מודרני עם תוספת של כ-8 קומות.
כיכר ציון היא ללא ספק נקודת ציון היסטורית חשובה בדברי המאה של העיר החדשה.
ותראו איזה אווירה רב תרבותית יש סביבנו. בכיכר ניתעו את צידו לב נעימים ולכולם יש מקום במרחב האירוני המשותף כאן. שזה מדהים בעיניי. נמשיך ללכת על רחוב יפו, כאשר משמאלנו הרכבת הקלה. מימיננו, סמוך לכניסה של חנות המשביר לצרכן, יורד במתינות רחוב יואל משה סולומון, ממייסדי שכונת נחלת שיבה. אנחנו נמשיך לעלות ברחוב יפו, ונרחיב בינתיים על ייסוד השכונה.
אז נחלת שיבה היא השכונה השלישית שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה בשנת 1869. יואל מוישה סלומון, אשר התפרסם בבלדה הידועה על הקמת פתח תקווה, היה יזם סדרתי.
יחד עם הרב יוסף ריבלין, שהנשיא לשעבר ראובן ריבלין הוא מצאצאיו, ויזמים אחרים, הם החליטו להקים פה שכונה חדשה.
וההתיישבות פה הייתה מסוכנת. לא רבים הסכימו לעבור מחוץ לעיר העתיקה. אבל ההתפתחות של ירושלים יצאה לפועל מהר מהצפוי. ותוך זמן קצר הפכה שכונת הספר הזו למרכז העיר החדשה.
נביט לרצף המבנים עם האדריכלות היפה משמאלנו, מעבר לפסי הרכבת הקלה, שמתחת לחלקם בתי קפה ומסעדות. בבניינים הוא שם דגש על בנייה יוקרתית עם גימור איכותי. כפי שניתן לראות במרפסות ובכניסות המפוארות.
מימיננו נזהה בקומת הקרקע של בניין המשרדים הישן את השלט המוכר של חנות הספרים סטימצקי. הידעתם שזאת החנות הראשונה של הרשת?
החנות הוקמה ממש כאן באזור בשנת 1925 על ידי יחזקאל סטימצקי, שעלה באותה שנה מרוסיה והתיישב כמובן בירושלים.
אחלה פרי טריוויה. נמשיך ללכת ברחוב יפו. נעבור עכשיו את רחוב יוסף ריבלין מימיננו, אשר מהווה את הגבול המזרחי של שכונת נחלת שיבה.
גם יוסף ריבלין היה יזם רציני, והוא לקח חלק בהקמת לא פחות מ-15 שכונות רק בירושלים.
ולעומת הבנייה היום, לכל אחת מהשכונות היה טאץ' מיוחד. נמשיך ללכת ברחוביה.
מימיננו, ברחוב יפו 31, נעבור עכשיו בניין שנבנה ביוזמת העסקן והיזם היהודי המומר, שלמה פיינגולד. נתקדם ונחפש את הכניסה לחצר הפנימית מימיננו, אשר זכתה לכינוי החצר הירושלמית, כפי שניתן לראות במשקוף הכניסה שלה. החצר הפכה לאתר ידוע של בתי קפה ומסעדות, וממשיכה במסורת הזו עד היום. ממליצים לכם אחרי הסיור לקפוץ פנימה, כי טעים ונעים ומגניב שם.
ומולנו, במעלה רחוב יפו, נזהה כבר את אחד המבנים המפורסמים בירושלים עם פסל האריה המחונף בגגו, בניין ג'נרלי. אבל, רגע לפני שנרחיב על הבניין המשולש, נביט שמאלה, מעבר לרכבת הקלה, לרחוב שעולה לכנסייה בולטת במעלה הרחוב. אפשר לשבת על הספסל הסמוך, תוך כדי שאנחנו מרחיבים.
אנחנו רואים מרחוב יפו את החזית של כנסיית השילוש הקדוש או קתדרלת השילוש הקדוש שנבנתה על ידי המשלחת הכנסייתית הרוסית שהתחילה לפעול בארץ במאה ה-19. במאה ה-19 התחילו להגיע הרבה מאוד צליינים מרוסיה.
זוהי גברת חנדה מנדקובסקי ממרכז רוסלינג לחינוך ודיאלוג, אשר מרצה ומדריכה בנושאים הקשורים לנצרות ונוצרים בארץ ישראל ולחסים הבין דתיים בה.
והכנסייה מוקדשת לשילוש הקדוש, אב הבן ורוח הקודש. כשתבקרו בתראו את שלושת המלאכים שבאו לבקר את אברהם, שלפי המסורת הנוצרית, זהו פרפיגורציה, רמז מקדים לשילוש הקדוש. ובעצם בכנסייה הזאת התפללו הצליינים הרוסים שהיו מגיעים באלפיהם לירושלים במאה ה-19 וראשית המאה ה-20.
כנסיית השילוש הקדוש נחשבת ליצירת פאר, ומזכירה בצורתה את כנסיית הבצלים בכיכר הקרמלין במוסקבה, שנבנתה במאה ה-15. לא לחינם בנו את הרוסים על אחת הנקודות הכי גבוהות בירושלים.
ובסוף תקופת המנדט, כל האזור כאן סביבנו הוכר כבבינגרד, אזור צבאי סגור עם גדרות טייל, ונקרא לידי תושבי ירושלים על שמו של שר החוץ הבריטי בבין, שהיה עוין לתנועה הציונית.
נביט עכשיו חזרה על בניין ג'נרלי ברחוב יפו. הבניין המשולש עם האריה המחונף בחלקו העליון, שניצב במרכז הרחוב בהתאמה למהלך הרחובות.
רחוב יפו פונה שמאלה ורחוב שלום ציון המלכה פונה ימינה.
הבניין הוקם על ידי חברת הביטוח האיטלקית ג'נרלי, בתקופת המנדט על ידי אדריכל המזוהה עם הבנייה הפשיסטית. והאריה הוא סמלו של מרקוס הקדוש, הפטרון והסמל של העיר ונציה. העיר בשכן גם מתי החברה.
את האריה הירושלמי המרשים יצר האמן היהודי דוד אוז'רנסקי אגם, בשיתוף עם אמנים איטלקים. האריה אוחז בספר בו כתוב, ותאמינו לנו כי זה קטן בשפה הלטינית, שלום עליך מרקוס האבנגליסט שלי.
ומתחת לאריה נזהה ספרות רומיות המציינות את שנת הייסוד של חברת הביטוח באיטליה, 1831.
ועל גג הבניין נמצאת עד היום תחנת מדידה מטאורולוגית, שעוזרת למדידת נתונים על מזג האוויר בירושלים. נמשיך ללכת ברחוב יפו. מימיננו נעבור עכשיו את בית הדואר המנדטורי, שנבנה בשנות ה-30 בסגנון הבינלאומי, ונחשב לאייקון אדריכלי ירושלמי מפורסם. אם הוא פתוח, תציצו פנימה לציור הקיר היפהפה, באורך 27 מטרים. וגם לאדריכלות של העולם הפנימי.
הבריטים בנו בניין דואר דומה גם בשדרות ירושלים ביפו, שגם הוא קיים עד היום. כך שאם הבניין היה נראה לכם מוכר, ממקום אחר, לא טעיתם.
אחרי שהתרשמנו מהמבנה, נחצה בזהירות את פסי הרכבת הקלה משמאלנו, ונתקדם עם הרחוב.
מעבר לפסי הרכבת, בסמוך לדוכן של מפעל הפיס, נזהה עץ גבוה עתיק מסוג קזורינה. עץ נוי אוסטרלי, שענפיו דמויים למחתי אורן.
הקזורינה קרויה על שם עוף אוסטרלי, בשל הדמיון של ענפיה לנוצותיו המשתלשלות כלפי מטה. בשל הייחודיות של העץ, הוא נשמר היטב במהלך עבודות הרכבת הקלה, ושרד כדי לספר. נתקדם עם רחוב יפו לכיוון כיכר ספרה למבני עיריית ירושלים.
ישבתי כל הלילה לפצח את הקוד, רעדתי כולי כשגיליתי מה עשות. מסלול ההתנגשות חושה במדויק, כל רגע שעובר מקצר את המרחק.
נפנה שמאלה מרחוב יפו ונתקדם למרכז כיכר ספרה. נביט על המבנים המאכלסים את עיריית ירושלים.
הם ידעו היטב לאן כל
הקומפלקס סיר. העירוני מורכב מעשרות מבנים, חלקם חדשים וחלקם היסטוריים, שמאכלסים את כל מחלקות העירייה. בעבר שכנה העירייה בעשרות מבנים שונים ברחבי ירושלים, ואחרי מלחמת ששת הימים הוחלט לאחד את כולם למקום אחד.
חלק ממתחם העירייה המודרני נבנה על מגרש הרוסים. שטח שנקנה על ידי הרוסים באמצע המאה ה-19 ונועד להוות מתחם גדול ונוח לצליינים הרוסים.
חילופי השלטונות בירושלים והפוליטיקה הרוסית הובילו לסדרת תביעות על בעלויות במתחם, שממשיכות עד ימינו. בקצה העלייה נפנה שמאלה לסמטה המובילה לכיוון כנסיית השילוש הקדוש, אותה ראינו מרחוב יפו. ואחרי שנכנסו לסמטה, נביט על המבנה המרשים שיהיה משמאלנו.
ניכנס לסמטה ונביט על המבנה משמאלנו עם החלונות בצבע תכלת. מזהים מבנה דו-קומתי עם גג אבן משולש דמוי גמלון? נתקדם ונעמוד מול הכניסה שלו. זהו שריד של המתחם הרוסי אשר השתלב כחלק ממבנה העירייה.
בניין זה, אשר מסומן בשלט עם מספר 13 בחזיתו, נבנה כבית חולים רוסי בשנת 1863 ויועד לצליינים הרוסים שעלו לעיר הקודש.
בתקופת המנדט הוא שימש כבית חולים של הצלב האדום, ולאחר מלחמת העצמאות שימש כבית חולים של צה"ל וכמעבדות של בית חולים הדסה. אז קיבל את הכינוי בניין אביחיל.
החזית עוצבה בסגנון הברוק הרוסי, ועל גג הבניין נזהה גמלון אבן ובמרכזו צלב מאבן, עם סמל לכנסייה הרוסית ומסביב פסוק ברוסית מספר ישעיהו, למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט.
כמה סודות מסתתרים פה בין מבני העירייה. אני בספק אם העוברים והשבים שמו לב אליהם.
וזה לא הכל. מימיננו נזהה את שרידי השער ההיסטורי של מגרש הרוסים, ומאחוריו את הבניין השקוף החדש של האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלל, הנמצא בסמוך לכנסיית השילוש הקדוש, אותה ראינו ברחוב יפו.
בניין שמייצג את המהות של בצלל. אמנות לשמה, שכן כולו עשוי מזכוכית. למרות שזה לא אקולוגי, זה לא בנוי מאבן ירושלים כמו שהספרנו לכם, כי הם תמיד חייבים להיות מיוחדים.
ויש עוד הרבה מה לספר. אבל אנחנו הגענו לסיום הסיור שלנו, ובכל זאת אני מרשה לעצמי להגיד שאתם בחצי הדרך. אם יש לכם זמן, אנחנו ממליצים לכם להמשיך עם רחוב יפו לכיוון העיר העתיקה. הפרקים שלנו בנחלאות, בשער יפו ובכנסיית הקבר במרחק הליכה מכאן.
חוץ מזה, אם בא לכם לשמח את הבטן עכשיו ולא את השכל, אז בתי קפה כבר אמרנו ששווה בחצר פיינגולד. קפה מטאפורה הוא אהוב עלינו. פיצה מעולה יש במזקקה ברחוב שושן, אוכל מקסיקני שווה תמצאו בטאקו לואיס ברחוב שלום ציון, ואם אתם בקטע של פנסי וצמחוני, אז מסעדת הפרגמון ברחוב אלני המלכה תענה על הצורך. וכמובן נציין את המפעל בשכונת מחנה ישראל, אבל הוא מקום למגניבים בלבד.
שמחנו להתארח באוזניכם לאורך רחוב יפו ההיסטורי, מרכזה של העיר המערבית החדשה. אם אהבתם את הסיור, נשמח מאוד שתפיצו אותנו. אם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים בעוד הרבה אתרים אחרים בירושלים. הם נמצאים בכל פלטפורמת העסקטים וכבר בטלפון שלכם. נשמח אם תכתבו לנו הערות לפייסבוק או למייל irzion@gmail.com ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. שם נעדכן על פרקים חדשים לצד תכנים, מרתקים והמלצות על אתרים וטיולים. תודה לפרופסור רות קארק ולגברת חנה בנדקובסקי על השתתפותן בפרק. אנחנו היינו מאיה ואבי, בעיר ציון. תודה שהצטרפתם.
נעלה לראש העיר.
ירושלים של אור, אורגנוז אורגינלי, עשויה אוריגמי, לחוצה כמו פפלה, אורנמנטים אורבנים, אורנים אוריינטליים, עיר באפור, ואף אור לא יגמלה, בלי כבוד, בלי הוואנט, בלי חשבן לתל אביב, בלי פשרות, בלי היגיון, בלי להעליב, יום בלי גבולות, יום בלי חופש סינג סינג, ירושלים שמה את הבלינג בתוך הבלינג. מה זה אומר אם זאת העיר הכי פאקד אפ, כי אני יותר מדי פאקד אפ בשבילה. מה זה אומר עליי אם אני שמעתי שיר במקום שבו שמעתם קללה 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 קללה.